שלום וברכה. אנחנו בשם ההנהלה והעובדים מרגישים נצלותנו על שינויי התנאים, אבל אל תדאגו, בפעם הבאה אנחנו שוב ניפגש במקום הרגיל. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו הקבוע והמרתק במסכת אבות פרק רביעי, ואנחנו במשנה. האמת היא זה קשה להגיד בדיוק את מספר המשנה, כי זה משתנה לפי המהדורות. אבל זה משנה תתוו, אבל זה לא אומר כלום, כי יכול להיות שאצל אחרים זה משנה אחרת. רבי ינאי אומר, אין בידינו. בסידורים האלה זה ביוטט. פרק רביעי, משנה יוטט במהדורה שלך, אבל יש פה עוד מהדורות שמסתובבות להן בין החבר'ה, אז קשה לדעת. בסדר? את מצאת? רבי ינאי אומר. בסדר? טוב. כן, רבי ינאי, זה רטוב. השיעור הוא לרפואת תמר בת עליזה. רפואה שלמה. תוששות טובה. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו בפרק רביעי, אז אצלי זה משנה תדבר, אצל אנחנו זה משנה יוטט, ולך תדע עוד מה מסתובב פה במהדורות השונות, אבל אנחנו מתחילים במילים רבי ינאי אומר. כן? האם כולם מצאו? יש מישהו שאין לו ספר או אין לה ספר? אפשר לחלק עוד ספרים. מומלץ מאוד להשתמש בספר, לפי הניסיון, שיעור שבו לומדים עם ספר מובן בערך פי חמש מאשר שיעור בלי הספר. רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. מה פירוש אין בידינו? זה ביטוי משונה. אין התכונות האלה. האמת היא, זאת לא המשמעות. הביטוי אין בידינו בספרות התלמודית או של המשנה, הכוונה אין אנחנו מבינים. זה הכוונה. אז אין בידינו, הכוונה שאין אנחנו, מה? נכון, זה בדיוק מה זה אומר. אנחנו לא מבינים. לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. טוב, המשפט הזה הוא משפט די קלאסי. סך הכל הוא בא לומר, לבטא את חוסר האונים מול הסבל העולמי. נכון? יש סבל בעולם, ואתה לא מבין למה. על הדין, מילא הרי אם היה מצב שהרשעים סובלים והצדיקים בשלווה, היינו אומרים שזה בסדר. נכון? לא היה לנו כל קושי, היינו אומרים מגיע להם. וגם לצדיקים מגיע, גם לרשעים מגיע. אבל כשאנחנו רואים שמי שאנחנו חפצים שיהיה לו טוב דווקא מתייסר, ומי שאנחנו חפצים שיהיה לו רע דווקא שלב, הדבר הזה קשה לנו. מה אתה אומר? ש... עומק הדין. מה אתה מתכוון לעומק הדין? מה זה? נו, ו? אנחנו מבינים או לא מבינים?
לא מבינים.
לא מבינים.
זה להבין, למה לצדיק...
כן, נכון. אז אם ככה, אז בשביל מה כל מה שאנחנו עושים? בשביל מה כל העבודה? כן? כלומר, זה משנה מייאשת. נכון? הצדיקים רוצים פריירים. הרשעים צריכים פריירים. מה אתה מתכוון? פריירים. הוא אומר שהרשעים צריכים פריירים. אולי תסביר את כוונתך?
בקיצור, הם צריכים אנשים שיעשו בשבילם כעבודה.
שזה? אבל אני לא מבין מה זה קשור לנושא.
למה אנחנו צריכים להתאמץ?
אנחנו צריכים להתאמץ. זאת אומרת, כלומר, בעצם התפיסה שלך היא כזאת. רגע. יפה. זאת האפשרות האחת, לומר שהעולם נברא לטובתם של הרשעים. זאת אומרת, זה די דומה לשיטה הגנוסטית, שאומרת שהעולם הוא תולדה של אל רע. כן, אכזרי. אתה אומר שיהיה לצדיקים טוב, אז אם ככה נתת הסבר. נתת הסבר. ברגע שנתת הסבר, אתה חולק על רבי ינאי. כי הרי מה רבי ינאי אומר? אין בידינו. כלומר, אבל אתה לא מסכים איתו. זאת אומרת, אם הייתי שואל את רבי ינאי, האם זה שהצדיק יקבל פיצוי בעולם הבא, זה מספק אותך? אז רבי ינאי היה אומר, לא. מה שאין כן, או שהוא לא מאמין בעולם הבא, או שהוא מאמין בעולם הבא, והתשובה הזאת לא מספקת אותו. זאת אומרת, הטענה הקלאסית, אמנם הצדיק מתייסר בעולם הזה, אבל יש לו פיצוי לעולם הבא, הדבר הזה נראה בעיני רבי ינאי לדבר מסכן מדי. כי הוא יגיד, כמו שאמר ביאליק, נכון? אם אחרי הישמדי מתחת הרקיע הצדק יופיע, ימוגר כיסאו לעד. נכון? ככה הוא אמר, נכון? נכון.
נשמע מוכר.
למדת את זה בתיכון? כן. זאת אומרת ש... אתה מכיר את זה, יונתן? לא. זה ביאליק. שמעת על ביאליק?
מה?
לא זוכר איפה זה. כן. אבל מה שזה אומר, שכנראה הרעיון הזה שיש פיצוי לעולם הבא, איננו מספק את תביעת הצדק שלנו. גם אם נאמר שכאשר יפוצה אותו צדיק בעולם הבא, אז הוא ירגיש מצוין. אבל עדיין זה לא פותר את בעיית הסבל. הסבל הוא בהווה. וההווה יש לו את התביעות שלו. ברור? יש אמירה, למשל, מצויה, שהכל טוב. הכל מלא חסדי השם, הכל בסדר. כן? לא, שים לב. הביטוי הכל לטובה, הוא דווקא אומר שעכשיו הכל רע. כן? אם אתה אומר הכל לטובה, או גם זו לטובה, או כל מן דעביד רחמנה לטב עביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה את זה למטרה טובה, אז בזה עצמו אמרת שעכשיו רע. בסדר? וזה דווקא אני מקבל. אבל דווקא זה שאתה אומר שעכשיו הכל רע, אז זה עדיין קשה. זאת אומרת, לא פתרת את הבעיה של ההווה. ואני דורש צדק בהווה. אני לא יכול לחכות עד שיבוא הצדק.
כן? תיקח את העניינים בידיים שלך.
גם אם אני אקח את הדברים בידיים, אבל עד שמה שאני עושה בידיים יצליח, ייקח זמן. כלומר, ההווה הלך. הרגע שעבר עם סבל וחוסר צדק, הרגע הזה לא ישוב לעולם. תראו את הריאליזם של רבי ינאי, עד כמה הוא לא מוכן לקבל, בעצם הוא לא מוכן לקבל שיח מרגיע. כן? כלומר, יש פה איזו התקוממות של רבי ינאי, אם אנחנו מבינים את זה לעומד. כלומר, אפשר לקרוא את רבי ינאי ולומר, אנחנו לא מבינים, זה הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה וזה. אבל אני לא קורא את זה ככה. אני רואה שרבי ינאי לא מוכן להשלים עם הסבל העולמי. היה יהודי אחד, רבי לוי יצחק, מברדיצ'ב. שמעת עליו? כן. אז רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא אמר שהוא לא מוכן לקבל את הסבל העולמי. הוא אמר לריבונו של עולם, אם עכשיו, כך הוא אמר ביום הכיפורים, אני חושב הוא אמר. הוא אמר, אם עכשיו אתה לא מתגלה, נדע שכיסאך שקר. לא סתם, אה? או פעם הוא אמר...
הוא נשאר בחיים.
כן, זה אולי דווקא הסבל שלו. הוא גם פעם אמר, תן לאיוון שיתקע בשופר. כן? הרי אנחנו תוקעים בשופר, לא איוון. אז למה עם איוון אתה בסדר ואיתנו לא? איוון זה שם של גויים רוסים. כן, כן, זה הקלאסיקה של הקוזק. כן, אז אם כי יש גם, שמעתי על מקרה מיוחד. תדעו לכם שברוסיה אין שום יהודי שקוראים לו איוון. לא, לא, זה נכון.
היה צר שקראו לו איוון היום.
כן, אבל בכל זאת, אני מכיר, יהודי שהיה ממסורבי העלייה, שישב 5 שנים במחנה בסיביר. כשהגיע הזמן של השחרור, אז הוא היה צריך ללכת מאדם לאדם במחנה להגיד שלום, להתראות וכו', או לא להתראות, עד שהוא הגיע בסוף לראש המחנה שקראו לו איוון. ואיוון סגר את הדלת, בדק שאף אחד לא שומע, ואומר לו: סבלנות. כן, דבר שגם הוא יהודי. טוב, בסדר. טוב, על כל מנים, למה דיברנו על כל זה? בגללך, כן, בלבלת לי את המוח. על מה דיברנו?
הברדיצ'ר,
כן, כן. זאת אומרת שיש ביטויים של גדולי האומה שהם ביטויים קשים כלפי מעלה, כן? וביטויים של חוסר השלמה. עכשיו, אותם הביטויים יכולים להפוך גם לביטויי כפירה, תלוי מי האומר. למשל, היה יהודי אחד בשם חיים כהן, היה שופט, זוכרת אותו? השופט חיים כהן, זוכרת? הוא היה נשיא בית המשפט העליון. כן, הוא לא רק שהוא היה יקה, הוא למד בישיבת מרכז הרב אצל הרב קוק. כן, אבל הוא נהיה אפיקורוס. אז פעם הוא אמר שהאלוהים שלו נשרף באושוויץ.
כן, היה שהיה סרט השבוע, עשו משפט לאלוהים באושוויץ.
כן? לא ידעתי. כן? לא ידעתי. טוב, לא כל דבר אני יודע. בשביל זה אתה פה, כדי להשלים את חוסר האידיוט שלי. עכשיו, זאת אומרת שלא רק הוא, כל אחד פה יכול. אל תתנו לו לנהל את כל הזה. עכשיו, זאת אומרת שיש אז אפשר להגיד את הביטוי הזה כביטוי של כפירה כלפי מעלה, אפשר להגיד אותו כתביעה. עכשיו, ברור שהדבר הגרוע ביותר זה להפוך להיות העורך דין של הקדוש ברוך הוא. מה זה עורך דין של הקדוש ברוך הוא? מי שאומר, הרי יש הנחת יסוד, אלוהים הוא טוב, ועכשיו רע לצדיקים, מסקנה, מגיע להם. או המזוזות לא בסדר, אבל נגיד ככה, בגלל שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז אתה מרגיש מחויב גם להצדיק את דינו בכל מחיר. על זה רבי ינאי אומר, מה פתאום? אין בידינו. זאת אומרת, כיוון שאתה לא יכול להבין את עומק הדין, לכן זה צודק שאתה מתקומם. זה מובן מה שאני אומר? זה אומר שההתקוממות נגד הדין זה מה שמאפשר את הבירור של הדין. אבל אי אפשר להסתפק בתירוצים ילדותיים. למשל, היה אדם אחד בשם יוב, דיברנו עליו כמה פעמים, זוכר? דיברנו על זה, לא? כן. שיוב, היו לו חברים שבאו להסביר לו מדוע הוא סובל. נכון? באו לנחם אותו, וחלק מן הנחמה של החברים שלו הייתה להסביר לו מדוע הוא סובל. אתם יכולים לראות את הסצנה, כן? הבן אדם יושב באפר, כל כולו גירודים, מתו לו הילדים, אשתו מסיתה אותו, והוא מסיתה אותו לגדף, הלך לו כל הרכוש. בקיצור, אדם שהיה במצב נעלה שבנעלים הפך להיות באדם המצב הקשה שבקשים. באים שלושת חבריו בניחום אבלים, והם יושבים מדושני עונג ומלאי חוכמה, ואומרים לו: יוב, אנחנו נסביר לך למה זה קורה לך. ואז יש אחד, אליפז, הוא אומר: תראה, אלוהים בוודאי לא עושה לך סתם צרות, בטח יש איזה משהו שאתה לא סידרת, לא שילמת על עליית מפתיר שלך בבית הכנסת, או יש אולי איזה לשון הרע שפעם אמרת על השכן, וזה בקיצור, יש איזה עבירה באיזשהו מקום, בטוח. אל תשכן בעולך עבלה, תטפל בזה, תראה שיהיה בסדר. תחפש, תפשפש, יש משהו, בטח עשית משהו לא בסדר. אלוהים בוודאי צודק. אחר כך בא בלדד, הוא אומר: נכון, אתה אדם נקי, אין לך עבירות, אבל אלוהים כל כך אוהב אותך, הוא רוצה לתת לך חלק יותר טוב לעולם הבא. לכן הוא נתן לך ייסורים בעולם הזה, כדי שיהיה לך חלק יותר מצוחצח, ככה איזה כיסא טוב, כן, במקום, בטריבונה, במקום הטוב בעולם הבא. אחר כך בא צופר, וצופר אומר: נעלמים דרכי האל, אל תנסה בכלל לדבר נגד מה שקורה לך. לא. לא, 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 לא. הוא אומר, קבל את זה באהבה. זה... מה יש לכם?
הופעה.
הופעה? אנחנו נבוא לראות.
רוצים שאנחנו
נבוא? אפשר לבוא לראות? אבל אולי נהנה יותר מההופעה. עכשיו שאמרת להם, הם לא רוצים לשמוע את השיעור. אני יכול לבוא? אני מקבל בהבנה כל מי שיצא מכאן עכשיו לבוא לראות ההופעה. כן, אני במקומכם לא הייתי נשאר פה. טוב, על כל פנים, ויוב מסרב לקבל את כל ההסברים, והוא באופן עקבי מתעקש לומר, מה שקורה לי זה לא בסדר. הוא אפילו אומר ביטויים קשים כלפי מעלה. הוא אומר, ארץ ניתנה ביד רשע, כל עמודיה יתפלצו, ואם לא איפה מי הוא. כן? או הוא אומר, לו יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו. זאת אומרת, הוא רוצה לתבוע את הקדוש ברוך הוא לבית דין. הוא אומר, זה לא בסדר מה שקורה לי. והם כולם נבהלים, אומרים, פיך ירשיעך. כלומר, אתה מדבר באופן כזה שמגלה שאתה לא בסדר. איך אתה לא מקבל את דינו של ריבונו של עולם? אז הם הופכים את עצמם לצדיקים ואת יוב לרשע. בסופו של דבר, יוב לא מקבל. הוא שומע נאום שלם מפי אליהו בן ברכאל, שאנחנו לא ננתח אותו. ובסוף הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. נכון? עכשיו, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ושואל אותו שאלות. כמה שאלות הוא שואל אותו? אתה לא זוכר? הוא שואל אותו 50 שאלות. לא, מה? כן. הוא שואל אותו 50 שאלות.
50 מה?
שאלות. 50 שאלות. איפה היית ביזדי ארץ? חולל הילות תשמור, הידעת את ילדתי על הסלה, עתיתן לסוס גבורה, אם תלביש צווארו רעמה, נכון? עתמשוך לוויתן בחכה, יש הרבה הרבה שאלות שם, 50? אין שום קשר בין זה לבין הסבל שלו. אחרי 50 שאלות, יוב אומר, וואו, עכשיו הבנתי. מה הוא הבין?
הוא הבין,
הוא הבין שהוא לא יודע כלום, אז זה מה שצופר ניסה להגיד לו. אז מה ההבדל?
אלוהים ישרת.
לא, ממש לא. הוא אומר לו, לשמע אוזן שמעתיך, ואתה איני רעתך. על כן נמאס וניחמתי על אפר ואפר. זאת אומרת, מה אומר יוב? סליחה שדיברתי בסגנון תנכי, אבל זה לקוח מהספר. יוב אומר, לפני שפגשתי אותך לא הבנתי מה קורה, עכשיו שפגשתי אותך אני מבין על מה מדובר. מה שאתה אומר, הוא הבין שיש משמעות לסבלו. הסבל שלו היה בעצם שלבים מוקדמים של הפגישה בינו לבין הבורא, ולכן מבחינתו זה היה משמעותי. בסדר? עכשיו מה? כן, הייתה פגישה. לא יודע אם כמו משה רבנו, כמו יוב. לא אמרתי שכל פגישה צריכה לעבור סבל. אצל יוב זה היה צריך לעבור דרך סבל, והוא הבין את זה. זאת אומרת ש... איך אומרים? זה כמו אהבה. מדוע צריכה כל כך להכאיב? לפעמים אהבה, זה כואב. נכון? אז היה פה מעשה של אהבה, קצת אלים, לומר את האמת. קצת הרבה, אבל יוב הבין. אבל מי שלא נמצא במקום של יוב לא יכול להבין, נכון? זאת אומרת שבזכות זה שיוב סרב לקבל את ההסברים שנתנו לו, בזכות זה הוא הגיע בסוף לפגישה. אבל אם נתאר לעצמנו, כפי שאני הסברתי באחד השיעורים הקודמים, שיוב אחרי הנאום של אליפז היה אומר, אנחנו רוצים בשם כל הקהל הקדוש שהתאסף כאן להודות לחכם הגדול אליפז שנתן לנו דרשה כל כך יפה להסביר את הסבל שלי, ולדרשן המהולל רבי בלדד שדבריו כפיו מפיק מרגליות, שלא לדבר על הצדיק חכם צופר שהגיע לכאן במיוחד, צופר התימני, צופר הנעמתי, הוא הגיע מנעמה והוא הנעים לנו את הערב בדברי חוכמה כל כך יפים. אז אנחנו רוצים להודות לכם, יש כיבוד לעילוי נשמת הנפטרים פה ביציאה, ורבי חנניה בן עקשיא אומר, ואז אומרים קדיש דרבנן וכולם מבסוטים, עושים השכבה לכל הילדים של יום, וכולם היו חוזרים הביתה מבסוטים, מרגישים שהם עבדו את אלוהים. יש רק דבר אחד שלא היה קורה, הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר עם יום. כלומר, העיקר, עיקר הפואנטה, כל המיץ היה יוצא. הכל היה בעצם
מתמוסס,
כמו כלום. אז לכן, יוב לא הלך בדרך הקלה, הוא אמר, אני לא מקבל את ההסברים. כן? הוא אמר כמו רבי ינאי, אין בידינו לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. כן. זאת השאלה. יכול להיות שכן, כלומר, יש לנו כלל שאסור, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך שמה במשניות, שלא מנחמים אדם בשעה שמתו מוטל לפניו. למה? כלומר, כי הנחמה לא שייכת לרגע הזה. הסימן, אז מה כן שייך לרגע הזה? אז זה שייך לאותו אדם, בינו לבין הבורא. אתה לא יכול להתערב. יש אפילו הלכה מאוד מוזרה. אתם יודעים, כשתלמיד חכם מגיע לאיזשהו מקום, עומדים לפניו, נכון? אבל כשמגיע תלמיד חכם לנחם את האבל, האבל לא קם. למה? בגלל שהוא התלמיד חכם. יש לו מה ללמד את האחרים. כלומר, החוכמה עוברת אצלו דרך החוויה הפנימית שלו. ולכן, זה הסוד שלו, כמו שאומרים. זה בחירה, השאלה איפה? ודאי שיש בחירה, השאלה היא האם היא גלויה או שהיא במעמקי הנשמה. אבל סך הכל אנחנו בוחרים להיות מה שאנחנו. יש לנו, אפשר לומר כך, שום אדם באמת לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו. יש הסיפור המפורסם על הרב שבאים אליו כל בני הקהילה עם הבעיות שלהם. מכיר את הסיפור? סיפור מפורסם. כל אחד, הרב כל יום שומע את הצרות של האנשים. יום אחד נמאס לו, הוא אומר לבני הקהילה, מחר בשעה 4, כולם באים אליי הביתה עם הבעיות שלהם. הרב מגיע, כולם באים, הרב פורס שטיח גדול, הוא אומר, עכשיו כל אחד ייקח את הבעיה שלו, שם אותה על השטיח. אז כולם שמים, השטיח מלא בעיות. עכשיו הרב אומר, כל אחד ייקח מכאן איזו בעיה שהוא רוצה. וכל אחד בשקט בשקט לוקח את הבעיה שהוא הביא. זה? כלומר, הבעיה שלי היא חלק אינטגרלי של הזהות שלי בסופו של דבר. בבקשה. יפה. נכון. אז צריך להיות אמיתי. זה שאלה של רווקים. לא קשור אליי. לא. כלומר, מה ההבדל בין מפגש לבין תעתוע? נכון? כן, זה כביכול מפגש, אבל זה לא. כן? זה גם באהבה, זו אותה שאלה. זה אהבה או זה בלוף? זה באמת או זה לא באמת? כן? ההסתר. יש ביטוי בתורה מאוד יפה. אנוכי אסתר אסתיר פני. מה זה אנוכי? אנוכי זה ביטוי הגילוי. כלומר, בתוך ההסתר מסתתר אנוכי. כלומר, יש כמה אופנים לדבר אחד עם השני. יש אופן של דיבור גלוי, ויש אופן של דיבור של אסתר. יש בספר תהילים, מזמור, כף ב' נדמה, לא, זה לא כף ב', לא זוכר איזה מזמור. אני חושב שזה אולי כף ב'. כן, זה כף ב'. דוד מתלונן שם, למנצח על הילד השחר, מזמור לדוד, אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי. אלוהי, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. עכשיו, הביטוי, החלק הראשון של המשפט, אני מבין. אני קראתי ביום, אקרא יומם, ציפיתי שתענה, לא ענית. אלוהי, אקרא יומם ולא תענה. ומה קרה בלילה? בלילה ציפיתי שאתה תשתוק, שתהיה דומיה. וגם זה לא היה. ולא דומיה לי, כלומר, לא דיברת איתי דרך השתיקה. אז יש גם דיבור גם דרך הדומיה. מובן? טוב, בבקשה. אני אומר ככה, השאלה למה זה קורה לי, זה שאלה שבנויה על ההנחה שאני יכול לדעת למה זה קורה, נכון? וזה לא תמיד נכון, כן, רבי ינאי אומר לנו שזה לא נכון, אני לא יכול לדעת למה זה קורה, אבל מה אני כן יכול לדעת? אם יש משמעות לזה שזה קורה או לא. הייתי אומר שזה מה שקרה ליוב. כשיוב שומע את דבר השם, הוא לא יודע מה הסיבה של הסבל שלו, אבל הוא יודע שיש לו סיבה.
וזה הרגיע אותו?
וזה עצמו מרגיע, כי הרי הדבר היותר קשה כשקורא לי סבל, זה לחשוב שאולי הוא מחוסר משמעות. כשאני יודע שיש לו משמעות, אף על פי שאינני יודע מה היא, אז זה כבר יותר מובן, זה כבר, זה נסבל.
ואם השם כבר טרח לדבר איתו, למה הוא לא סיפר לו מה המשמעות?
למה? אלוהים לא סיפר לו מה המשמעות?
לא יודע.
מה? הנמשות של המפגש, כן, אבל הוא רוצה קצת יותר, שיספר לו את הסיפור של השיחה עם השטן וכל הדברים האלה, נכון? לא יודע. כן. זה נכון, יש דברים בלי סיבה, אין דבר כזה בלי סיבה, זה נכון. אבל יש דבר שאני לא יודע מה הסיבה שלו. הוא לא קיבל תשובה. לא, הוא לא קיבל תשובה. אבל הוא קיבל הרגעה, כלומר, הוא הבין שזה משמעותי. ברור, זה לפעמים יותר עמוק מאשר סיבה מושכלת. כן, בבקשה.
אז אני לא בדיוק הבנתי מה רבי ינאי רוצה להגיד, מה זאת אומרת לברר ככה?
לא.
אם אני לא יודע מה הסיבה, אז אני לא יכול לברר. זה גם שאלה, למה אני
בכלל
לעבוד?
כן, כדי לעשות הפגנות. זאת אומרת, רבי ינאי הוא רוצה לעשות סקנדל. הוא אומר, אני לא יודע, לא מבין, לכן זה שערוריה. ועצם האמירה שזו שערוריה, זה עצמו מקדם אותו לאיזשהו מקום שהוא לא יהיה מובע באופן רציונלי, אבל הוא יהיה משמעותי עבורו. כמו אצל יוב. יוב סירב לקבל הסברות רציונליות, אבל הוא קיבל בגלל זה הכרה חווייתית. יוב היה בן אדם וגם אנחנו בני אדם. כנראה יש משהו משותף.
לא
ברמה ש... אנחנו לא נביאים, אתה אומר. אנחנו לא נביאים, וזה באמת כואב מאוד. זה באמת לא בסדר. אבל אפשר לומר שיש איזשהו שיח נסתר במעמקי הנשמה, כי הרי הנשמה בכל זאת, אף על פי שהיא לא מזכה אותנו להתגלות בימינו, אבל היא, יש לה סמיכות אל האלוהים. הנשמה שלנו. איך שלא תגיד את המשמעות של הביטוי חלק אלוה ממעל. שייכות יש לה אל האינסוף. אז בעל כוחנו אנחנו נתונים בתוך המאבק הזה. תבין מה שאני אומר? כלומר, הרבה פעמים אנשים אומרים, עדיף להיות ראש קטן. מכיר את זה? הבעיה היא שאנחנו לא, שיש לנו ראש ענק. כלומר, גם מי שיש לו ראש קטן, אבל השורש של הראש שלו זה הנשמה שלו, והנשמה שלו היא ענקית, אז זה לא יעזור לו. זה קצת מיסטי, כן נכון. כן, אבל המיסטי זה לא בא להגיד אירציונלי. זה יכול להיות מאוד משמעותי. זה כמו שתשאל אותי, האם אהבה זה דבר משמעותי או לא? התשובה היא שכן. גם אם לא תמיד יש לי הסבר רציונלי שיסביר לך מה זה אהבה. אתה מבין מה שאני אומר? כן. כלומר, זה שאני אומר על דבר שהוא מיסטי, זה לא בא להפקיע אותו מן המשמעות עבורי. כן, בבקשה. זה ממש לא מה שרבי ינאי אומר. כלומר, איך רבי ינאי מסתדר עם הנרטיב התנכי שאם תעשו מצוות יהיה בסדר ואם תעשו עבירות יהיה רע, נכון? אז הוא פה, רבי ינאי, הפך להיות כופר בתנך, נכון? נכון. תשובה, כן? נכון. כן, האם יש אסמכתא תנכית לאמירה של רבי ינאי? זה מה שאתה שואל. תשובה, כן, יש. זה כבר ניסיון לתרץ. אבל האם... כן, וברמת הכלל זה נראה לך שזה כן מובן? למשל, בשואה יש אומה של רשעים ששלטה באומה של צדיקים.
לא, אני לא שואלה.
לא, אז לכן זה גם לא עוזר, נכון?
טוב. יש לי שאלה על רבי ינאי, הוא לא קרא את איוב?
אני רוצה לענות לא, ואחרי זה נראה מה שאלה שלך יש למקום. אתה שואל האם יש אסמכתא תנכית לדברי רבי ינאי? התשובה היא כן, ספר איוב. ובעצם מה שרבי ינאי אומר זה שהוא קרא את ספר איוב.
אבל שואל את אותה שאלה של איוב.
הוא לא שואל, הוא אומר שאיוב צודק, זה הכל.
מה הוא אומר שאיוב?
שאיוב צודק. בסדר? עכשיו אנחנו רואים בתנך שכל האמירות בדבר הנוסחה הזאת של אם בחוקותיי תלכו אז יהיה טוב ואם בחוקותיי תמאסו יהיה רע, הדברים האלה בערבון מוגבל מאוד. הרי יעיין הכבודו בספר דברים פרק ל"ב: כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי הזלת יד ואפס עצור ועזו ואמר אלוהמו צור חסי ובו, ראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים עמדי, אני אעמיד ואחיה, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. זאת אומרת שיש הרבה פעמים בתנך שכשריבונו של עולם נמאס לו מהמשחק של טובים ורעים, הוא עושה מה שבראש שלו. מה? לא, כי יראה כי הזלת יד ואפס עצור ועזוב. יש פירוש לדבר הזה בספר מלכים. אני רוצה להסביר לך אולי. שמעתם על ספר מלכים? יש ספר בתנך שקוראים לו מלכים. מה? אני אשתדל, אבל זה לא כל כך קל לי. יש אפשרות שתלכו, לראות את ההופעה. אני לא מבין. עכשיו, ספר מלכים בנוי לכאורה על הנוסחה שאתה הבאת. מה אומר לנו ספר מלכים? שכל פעם שעם ישראל יתנהג יפה, אגב, גם ספר שופטים בנוי ככה. כן, כל פעם שעם ישראל יתנהג יפה, היה להם טוב. כל פעם שעם ישראל יתנהג לא יפה, היה להם רע. יש רק יוצא מן הכלל אחד, שבעל ספר מלכים לא יודע להסביר אותו. בימי ירובעם השני. ירובעם השני, הלא הוא ירובעם בן יואש, היה מלך רע. ומצליח מאוד מבחינה פוליטית. ואז התנך שכל הזמן מחנך אותנו שמלאכים רעים רע להם, יש לו קושי איך להסביר את ירובעם השני. והוא כותב כך: כי ראה השם בעוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות את ישראל מעל פני האדמה, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. מה הפסוק הזה אומר? ריבונו של עולם רצה להפעיל את הנוסחה הרגילה, אבל ראה שאם זה ככה זה ישמיד את המדינה. לכן הוא הציל. הציל. לא, אבל הוא גם הציל אותו. רגע, אבל קודם כל החוטא. החוטא מגיע לו חיסול, בכל זאת לא חוסל. למה? יש כנראה שיקולים נוספים, נכון? יש למשל ב... יש כלל שמי שעובד עבודה זרה לפי היהדות, מה דינו של עובד עבודה זרה?
מוות.
איך? איך הורגים אותו? בסקילה. בסקילה, נכון? עכשיו, אם שני אנשים עובדים עבודה זרה, מה דינם? הורגים שניים. אם 1,000 עובדים עבודה זרה, מה עושים? הורגים 1,000. ואם כל עם ישראל עובד עבודה זרה, לא הורגים אף אחד. נכון? כי יש שיקולים כלל מערכתיים שהם יותר גדולים מהנוסחה הזאת. בסדר? כפי שמוכח בחטא העגל. במעשה העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הם עובדים עבודה זרה, הם עשו פסל והשתחוו לו. אומר משה, כן? אז מה הבעיה? אז הם עשו פסל והשתחוו לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני אמרתי שלא לעשות את זה. אומר משה, מה באמת אמרת לא לעשות את זה? איפה זה כתוב? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה כתוב על הלוחות שאתה מחזיק עכשיו ביד, זה כתוב שם, לא תעשה לך פסל וכל תמונה לא תשתחווה להם. אז משה שובר אותם ואומר, תגיד עכשיו איפה זה כתוב?
אבל איך זה שהשם רצה להשמיד אותם?
לא, זה בכאילו, זה בלוף, יענו ישרא בלוף. זאת אומרת, זה מבחן למשה אם הוא יבין את זה. ברור? זאת אומרת שההנחה שלרשע מגיע רע היא לא תמיד מוכחת, ואם היא לא מוחלטת אז גם ההנחה הפוכה היא לא מוחלטת. ברור? אז יש על זה ספר מעניין שכתב רבנו משה חיים לוצאטו, אני אקרא רמחל. הוא כתב הרבה ספרים, אני מתכוון כאן לספר דעת תבונות. בספר דעת תבונות הוא דן בשתי הנהגות שבהם מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. האחת הוא קורא לה, זה מה שאתה הבאת, הנהגת המשפט. מה זה הנהגת המשפט? לטוב מגיע טוב, לרע מגיע רע. בסדר? אבל הוא אומר יש הנהגה הרבה יותר עליונה, והיא הנהגת הייחוד. הנהגת הייחוד עניינה לקדם את דעת האלוהים בעולם, והיא משתמשת דווקא בנתיבים הפוכים מזה. כלומר, לפי הנהגת הייחוד, ייתכן שלצדיק יהיה רע ולרשע יהיה טוב. כדי שתתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא דרך הרעים. הכיצד? הרי כילוסו של מלך עולה יותר מזה שאויביו מקבלים את מלכותו או שנאמניו מקבלים את מלכותו? כשאויביו מקבלים את מלכותו. לכן צריך אדרבה שהאויב יצליח ובסוף יקבל המלכות. כן, גם מסביר. זה המעבר בין הנהגת הייחוד להנהגת המשפט. מוסיף רמחל, גם הנהגת המשפט יש לה עירבון מוגבל. היא קיימת כל עוד היא איננה סותרת את הנהגת הייחוד. אבל אם היא סותרת את הנהגת הייחוד, לא מתחשבים בה. רמחל מפורש, ספר דעת תבונות. אז לכאורה יש לנו פה הסבר נפלא לכל שאלת הרע והסבל. אבל זה סותר את דברי רבי ינאי. רבי ינאי אמר שאין הסבר. התשובה היא, יש הסבר שלא מספק. כן, בבקשה. אני חיכיתי, סוף סוף. אני כל הזמן חיכיתי. אמרתי לעצמי, יונתן נרדם. So what? נו, ואז מה? זה בובר. נו. נו, אז מה? נו, אז מה? בסדר. זה נקרא אסתר אסתיר פניי. נכון? אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. זה מפורש בתנך, לא? זה כמו שאני יודע. יש שם הופעה. מה את אומרת? אמרתי שגם האסתר זה סוג של התגלות. אז זה בערך מה שיונתן אומר, זה כבר שאלה סמנטית, איך להגיד את זה. כן. אני לא שומע. כן, אבל זה במסגרת די ברורה. כן, אבל זה לא תמיד עובד. כלומר, השואה, למשל, זה שבירה של הכלל הזה. כן. כן, אי אפשר להגיד על השואה שהיא נכנסת למסגרת של שכר ועונש. זה לא עובד. למרות שראיתי מי שכתב שהשואה הייתה בגלל שמדברים בחזרת השליח ציבור. משכנע, נכון? כן, משכנע, נכון? זה הופך את אלוהים למישהו נורא והיום. כן, בבקשה. ויש לו? שאישית? ודאי. כלומר, כשם שיש הסתר פנים כללי, יש הסתר פנים פרטי. איך אומר מדרש תנחומה? כל מה שאירע לאיוב, אירע לציון. כן, איוב הוא אדם פרטי, וציון זה מציאות כללי. יש דבר כזה, ודאי. אז גם משה רבנו חווה את זה. הרי יש שאלה ששואל משה בתורה, הראני נא את כבודיך, והוא מבקש גם הודיעני נא את דרכיך. אז יש שאלה, מה הוא שאל? התלמוד אומר שהוא שאל את השאלה הזאת של רבי ינאי, מדוע יש צדיק שרע לו ורשע וטוב לו, ויש מחלוקת בגמרא האם הוא קיבל תשובה או לא. מה? נכון, נכון, ודאי, ודאי שהוא חווה את זה. טוב, מה? אני לא יודע, אולי גם זה וגם זה. כן, ודאי. ההשגחה זה, איך לומר, זה משהו מדורג, זה לא משהו כללי על הכל. אמנם היא שואלת, השואלת היקרה, האם הסתר פנים זה כולל גם סילוק ההשגחה? ואני עניתי שכן, וזה התמיע אותה מאוד, בגלל שהשואלת היקרה רגילה למסרים שבאו מן החסידות, שכל עלה שנופל המסלול שלו נקבע בהשגחה עליונה. נכון? השגחה פרטית על כל פרט במציאות. כן, ודבר זה הוא מנוגד לדעתו של הרמב״ם. לא, זה דעת אריסטו. אריסטו אומר שאין בכלל השגחה פרטית. הרמב״ם סובר שמה שמבדיל בין ההשגה של הנביאים להשגה של אריסטו זה בדיוק הנקודה הזאת, שהנביאים לימדו אותנו שיש השגחה פרטית על האדם, אבל היא פונקציה של ההשגה של האדם. זאת אומרת, ככל שאדם יותר חכם ויותר צדיק, כך הוא יותר מושגח. מושגח הכוונה שיש יותר משמעות למה שקורה לו, בין שזה לטוב בין שזה לרע. למשל, אדם שהוא נקלה, אדם בזוי שיחליק על קליפת בננה או שירוויח בלוטו, זה לא בהשגחה. אבל צדיק עליון, חכם וטוב, אז כל מה שיקרה לו, כולל העלה שבדיוק ייפול לו על השביל של השערות, זה בהשגחה. מה? זה כבר שאלות כלליות מאוד. הגדרה של צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. הרשע זה מי שעושה את הרע ולא עושה את הטוב. למה? אין צדיק שהוא צדיק של שלם. איך את יודעת? אבל גם אם היינו מקבלים את הטענה הזאת, שאני לא מקבל אותה, אבל גם אם היינו מקבלים אותה, מדוע זה הופך את זה לסובייקטיבי? יש הגדרה של טוב והגדרה של רע. מי שעושה את הטוב הוא צדיק, מי שעושה את הרע הוא רשע. מה הבעיה? למה זה סובייקטיבי? את יכולה מקסימום להגיד שזה יחסי, אבל לא שזה סובייקטיבי. לא, יכול להיות שיש אדם שעושה הרבה טוב ומעט רע. זו אכן דעתו של הרמב״ם, כפי שהוא כותב בחלק שלישי של המורה נבוכים, פרק י"ג. המשפט הראשון מלבד המשפט השני. למה? למה המשפט הראשון? לא, לא, אתה אדם מאוד חכם, תלמד אותי משהו. רגע. אתה אומר שבדעה שאתה חושב שאולי היא לא דעתו של הרמב״ם, שאומרת שההשגחה היא מדורגת, יש סתירה בין המשפט הראשון לשני. פרש נא דבריך, אדוני. אשמח לדעת. אתה לא רוצה לי... איך שאתה רוצה. בסדר. אני אבל לא מקבל את דברי מיכה גודמן או של דוקטור יעקב לוינגר בנושא הזה. דוקטור יעקב לוינגר, בספר הרמב״ם כפוסק ופילוסוף. כן, טוב, טוב. ילד חריג שאין לו השגות. נו, אז מה השאלה? אז אין. כך לפי הרמב״ם. אז אין. הרמב״ם הוא מאוד ברור בנושא הזה. אז אם כך, אם את אומרת שיש מה ללמוד על עולמו של הקדוש ברוך הוא דרכו, אז יש השגחה היה. צריך להחליט. אבל את אמרת, מי שאין אצלו השגה בכלל. נגיד, למשל, האם יש השגחה פרטית על לטעות בשדה? כן או לא? לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם, אין.
על לטעות בעלי חיים אין להם השגחה של הקדוש ברוך הוא? הוא לא מציל בעלי חיים לפעמים? מגורל...
לפי הרמב״ם, לא. לפי הבעל שם טוב, כן. כן, מה אתה אומר? זה נכון. אבל זה לא סותר מה שאמרנו, לכן אני גם לא אתרגם את הדברים. טוב, כן, בבקשה. מה המסקנה של דבריך? זאת אומרת שאני יכול לעשות את עצמי ראש קטן? האם זה יעזור?
זאת אומרת שבסוף אתה צריך שהאמונה היא צריכה להיות באמת מה שנקרא תאורה, היא לא צריכה להיות...
מה זה אמונה תאורה?
זאת אומרת, לא לפי הראייה אם שמוע תשמעו אל מבחותיי, זה הקטע הזה, הוא רוצה את הדיינתי מכנת המאמין, הוא תמיד יצפל איזשהו החזר.
נו, אז מה?
איזשהו לוגיקה, איזשהו אלגוריתם.
נו, אז מה הבעיה? אז שיחכה, מה הבעיה? כלומר, צריך להבין למה התורה אמרה את זה.
מה?
אז צריך להבין למה התורה אמרה את זה. הרי זה חלק מעולמו של המאמין, זה פרשת והיה עם שמוע.
נכון, אבל לפני זה יש את האבטה,
כן, אז אתה... ראה, מה שאתה אומר, זה בעצם הטענה של ליבוביץ'. שהתורה אומרת ברצינות את מה שהיא חושבת בפרשה הראשונה של קריאת שמע, ושהיא משקרת בפרשה השנייה. זאת אומרת, היא משקרת. זה בדיוק מה שאתה אומר. היא לא משקרת, אז זה האמת או לא? זה באמת צריך להחליט. אני לא יודע משהו שהוא לא שקר ולא אמת. הוא אמת או שקר. אני פשוט אדם מאוד פשוט ופרימיטיבי. כשמשהו הוא לא אמת, אז הוא שקר. ואם הוא לא שקר, אז הוא אמת. זהו, זה בדיוק מה שאני לא מסוגל לתפוס. אני אדם מאוד מאוד חסום. כן, ולכן, כלומר, צריך להבין מה ליבוביץ' אומר. ישעיהו ליבוביץ' טוען שכשהתורה דיברה על והיה אם שמוע תשמעו ונתתי מטר ארציכם, היא אמרה את זה בשביל החלשים, אבל באמת היא לא מתכוונת לזה. זאת אומרת, במילים יותר פשוטות, אני פשוט, אני סליחה שאני אדם פשוט, אבל הוא אומר שהתורה שקרה. זה מה שהוא אומר. אז זה כן אמת. ראה, מה זה? לא, אבל איך הקדוש ברוך הוא פועל? אני מבקש לא להתחמק. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא מחליט שאם אנחנו שומעים אל מצוותיו, יש גשם, ואם לא, אז לא. נכון? כתוב או לא כתוב? זה, אז האם זה קשור לאנשים? לא, ריבונו של עולם אומר את זה לכולם. ברור. לכן התזה של ליבוביץ' לא מחזיקה מים אפילו לרגע אחד, עם כל הכבוד. כן, אבל השאלה אם זה אמת או לא אמת. תבין? זאת השאלה. האדם המודרני מאוד קשה לו לקבל את זה, שאם הוא יתנהג כראוי ירד גשם. זה דבר לא מובן. מה קשר בין המטאורולוגיה לעובדה שהנחתי תפילין? מה? מה זה אמת מטאפורית? תראה, אתם מדברים, אתם מאוד מאוד מורכבים. אני יש פשוט להיות מה כתוב בתורה, אני לקרוא. כן? וואי, רבדים. מה אתה מתכוון? תסביר. תסביר, מה זאת אומרת יש רבדים? אלא באמת התורה לא התכוונה לומר שאם הקיים את מצוות השם ירד גשם, אלא התכוונה למשהו אחר. אבל התכוונה לומר אמת. לא, השאלה היא אחרת. על מה אני מבסס את עבודת השם שלי? האם אני מבסס את עבודת השם שלי על מנת לקבל שכר, או שלא על מנת לקבל שכר? מאהבה או מרצון לקבל שכר? זה אני יכול להבין שיש שני סוגי אנשים. השאלה האם זה אומר, בגלל שהעבודה היותר עליונה היא שלא על מנת לקבל שכר, שאין שכר. זאת השאלה. אני רוצה לספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? אולי זה ירגיע את הסיפור. כן? רוצים לשמוע סיפור? סיפור? כן. לא צריך לשלב ידיים. זה סיפור שאני סיפרתי אותו כמה פעמים, על רבי זושה. מכירים את הסיפור על רבי זושה? רבי זושה, מהניפולי, אחיו של רבי למלך מליזנסק. כן, תלמידי המגיד דוב בר ממזריץ', שהיה תלמידו של הבעל שם טוב, הדור שלישי לחסידות. אז רב זושה מסופר שפעם אישה אחת אמרה לו, רב תתפלל עליי שיהיה לי בן. ואז רב זושה מתפלל על שפרינצה בסגיטל, זה שם בדוי, כן, זה לא שפרינצה בסגיטל, שיהיה לה בן. ואז הוא שומע מהשמיים כל שאומר לו, זושה, אל תתפלל. אני לא רוצה שיהיה לה בן. מה רב זושה עושה? ממשיך להתפלל. כמובן, ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע כל מהשמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. אומר רב זושה, איזה יופי, אני אוכל סוף סוף לעבוד את השם בלי תקוות שכר. אני אהיה ליבוביץ'י אני לחלוטין. כלומר, אני אוכל להיות פילוסוף דתי. ואז הוא ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול שאומר לו, זושה, תיזהר. אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. מה הוא עשה? הוא המשיך להתפלל. מדוע? כדי לקבל את העולם הבא. זאת אומרת, כי הוא הבין שלא לרצות את העולם הבא, אמנם יש בזה מעלה של עבודה אידיאליסטית, מצד שני יש בזה חטא. כי הוא אומר שלעולמו של הקדוש ברוך הוא אין אחרית, אין משמעות. ולכן הוא צריך לחזור בתשובה מן האידיאליזם שלו. ולהסכים לקבל את העולם הבא. זה כמו שמישהו אומר, תתכבד, אני אפיתי את זה בשבילך. אתה לא, לא לוקח? אז מה אם אתה לא רעב? אבל אני אפיתי את זה בשבילך, יש דובדבנים. מה, אתה לא לוקח? לא יפה. ריבונו של עולם פועלי תנו כמו אימא פולניה שהכינה את האוכל. בואו. בבקשה, אני יודע שזה זעזע אותך הפשטנות שלי.
כן. אני חושב במה שקראתי לגבי הרב קוק, שגם הוא אומר שכל דבר בעולם הזה הוא חלק מהאמת. גם האפיקורס וגם האנטידאט זה חלק.
אפילו ליבוביץ' יש לו משמעות. אפילו ליבוביץ' יש משמעות.
אני אומר, אתה עונה לך למה שאמרת שלא יכול להיות שהתורה משקרת. אם כל העולם הוא אמת אחת גדולה ויש בו רבדים ובעצם כל אמת בוא נגיד שהיא שקר בוא נגיד ביקור גורם לי לברר מה היא
יפה, כלומר יש תפקיד לשקרים. אתה צודק, יש תפקיד לשקרים. עכשיו תראה, ליבוביץ' הוא לא פחד ממה שאני אמרתי. ליבוביץ' בהחלט אמר את מה שאני אומר. הוא אמר שהתורה שקרה. עכשיו אם תשאל אותו איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משקר, הוא יגיד שזה תפקיד, כמו שאתה אומר. אבל הוא לא יתחמק לומר גם זה אמת וגם זה אמת. לא. לכן גם ליבוביץ' היה אמיתי עם עצמו, כפר בחיי העולם הבא, לא אמין בזה. או? השאלה היא, האם מה שהוא אומר זה היהדות, זה שאלה אחרת. כלומר, אני לא יודע למה אנחנו כל כך מדברים על ליבוביץ', אבל אני רוצה להגיד על זה מילה אחת. אני מאוד מעריך את הדעות של ליבוביץ', בתור שיטה פילוסופית אפשרית, אני אף פעם לא הבנתי מדוע התעקש כל כך לומר שמה שהוא אומר זה היהדות. כן, כמו הוא יכול להגיד,
אי אפשר לקחת את זה אחרת.
מה?
כי הלוגיקה, מה שאני אומר, הרי הוא לא מבין במיסטיקה.
כן, אבל הוא גם, הוא האמין מאוד בלייבוביץ'.
זאת אומרת, מה? אתה מתגיע למבוי סתום, ואז הוא ככה משחשת את זה.
כן, אבל השאלה אם זאת היהדות. האם בגלל שאני מגיע למסקנות, האם בגלל שאני יהודי דתי, שומר מצוות, בגלל זה אני צריך לחשוב בכוח שהפילוסופיה האישית שלי זה גם דת היהדות? התשובה היא לא, לא חיה. מובן? והוא התעקש לומר שדעתו היא דעת היהדות, ואז באמת הוא הגיע לאבסורדים בגלל זה.
איפה כתוב בתורה שאסור לשקר?
קודם כל, כל יהודי חילוני שתשאל אותו איפה זה כתוב בתורה שאסור לשקר, יגיד לך שזה בעשרת הדיברות. דבר ראשון. זה לא כתוב בעשרת הדיברות, זה כבר משהו. כן. זה לא כתוב בשום מקום שאסור לשקר. יש... רגע, אני רוצה לגמור את המשפט שלי. סליחה, אבל הוא שאל אותי. תתן לי קצת, תומי, אני רוצה להגיד משהו. לא לשקר זה מצוות עשה, שנאמר, מדבר שקר תרחק. כן, כלומר, דרך החיוב ולא על דרך השלילה. לא נאמר בתורה לא לשקר, כתוב בתורה להתרחק מן השקר. בסדר? עכשיו, אם כן, אנחנו ממשיכים פה בדברי רבי ינאי. וואו. מה? נכון. מצד זה כן. אז זה מציל את האוטיסט. בסדר. חוצפה.
כן. אז בעצם לא בחר בדרך הטובה, החסידית.
נכון.
החסודה. כן. מה שנכון נכון, מה שלא נכון לא נכון.
נכון.
שברגע זה פסקת שבעצם צדיק זה דבר ברור, הוא עושה יותר טוב ופחות רע, ורשע עושה יותר רע ופחות טוב. אז כן יש משהו מאוד מובנה של חינוך, של... זאת אומרת, כאילו... נכון.
איוב היה צדיק, צריך לדעת. איוב היה צדיק.
אבל הוא לא נהג כצדיק.
הוא נהג כצדיק לחלוטין.
שאל עצמו.
מי אמר שזה היה אסור? טוב מאוד. זאת אומרת, הוא צדיק, כי הרי כל מה שאיוב עשה, הוא עשה רק טוב. ולכן, כשהוא ראה שהגיע לו רע, הוא אמר זה סקנדל. צודק. כלומר, איוב הוא לא רשע בכלל. איוב הוא צדיק גמור. ולכן הוא שואל שאלות. זה לא יוב.
לא, בסדר, אבל אני אומרת שבאיזשהו מקום אני שואלת את עצמי, הדתי שעושה, הבן אדם הדתי ששומר מצוות עושה הכל מאוד מאוד מסודר, משתדל
כל הדתי, כל הדתיים גנבים, לא? טוב, נו.
לא, אני מבחינה פנימית חושבת על אדם שבוחר בדרך משעבוד בשביל להיות כאלוב, צדיק.
נו.
אז אתה פה בא ואומר, רגע,
נכון, וזאת השאלה למה. נכון. לכן זה מחזק את הקושיה. ודאי, זה מה שאמר רבי ינאי, אין בידינו. כלומר, הוא אומר, הקושיה נשארת. נכון? הוא קיבל שכר טוב על מה אגב? על זה שהוא התעקש. זה העניין. שהוא התעקש. יוב, כן, התעקש. מי אמר שהיה עונש? למה אתם מכניסים בכוח את הסיפור של יוב בנושא של שכר בעונש? כן, אבל זה בדיוק הלקח של הספר. שאתה לא יכול... יכול להיות שכן. כן, אבל אתה לא יכול להכניס את הכל לנוסחה הזאת. זה מה שזה אומר. אני עוד לא הבנתי בדיוק למה זה חיצוני. מי אמר, מה זה השטן הזה? כן. נכון. נכון, אי אפשר, נכון. למרות שהרעים שלא הכירו את השיחה בין השטן לשם,
הם חשבו,
כן, נכון.
מה הכוונה שהוא התעקש?
הוא לא קיבל את ההסברים של החברים שלו. נכון? הוא אמר, מה שקורה לי זה לא בסדר, נקודה. כן? מספרים עוד סיפור, שאיזו אישה אחת באה לרבא ואומרת לו, רבא, אני ענייה, חולה, אלמנה, מטופלת בילדים. כל הצרות שבעולם יש לי. אמר לה הרבה, זה באמת לא בסדר. עד כאן הסיפור. זאת אומרת,
טוב שהוא לא אמר לה לקחת שמן קיק.
הוא אמר לה,
זה באמת לא בסדר.
לא, אבל באמת למה אתה נוהג איתי לא בסדר?
נכון.
זאת אומרת, יש איזה ממש
רצון
של הידברות דרך
הבלוקה,
המוזדמות
שאותה היא רצתה. נכון, לחלוטין, זה בדיוק מה
שאיוב
רצה.
אבל מה, לא, הקדוש ברוך הוא אבל מה רוצה? זאת אומרת, הוא רוצה, אני שואלת את זה כאילו מהמקום באמת, שאם אתה נפגש שוב ושוב בעבלות בחיים שלך נגיד, אז מה, סתם להתבחין לא. יש פה איזה מסע ומתן עמוק.
נכון.
נכון.
ומי אמר שיש תשובות? לא תמיד התשובות.
אני חושבת שזה סוג של טריגר כזה.
מקבל, מקבל. זה מה שאומר רבי ינאי. רבי ינאי רוצה שלא נהיה שטחיים. זה בדיוק מה שרבי ינאי אומר, נכון?
אבל לא רק שלא נהיה שטחיים, שנדרוש.
נדרוש, זה בדיוק מה שעולה מדבריו, ככה אני מבין. אגב, אני רוצה להוסיף כאן על לגבי הצדיק, כן, שרע לו. אם מסתכלים בניסוח של הגמרא, לשאלה הזאת, השאלה איננה מדוע יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. כי זה שתי שאלות, כן? שאלה מדוע צדיק רע לו, מדוע רשע טוב לו. אבל בתלמוד יש ארבע שאלות. מדוע יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. יוצא שיש לנו ארבע שאלות. מדוע יש צדיק וגם טוב לו? מה, לא מספיק לו שהוא צדיק? מה, לא מספיק לו שהוא צדיק? הוא צריך גם שיהיה טוב לו? נכון? זו שאלה גדולה מאוד. תדעי לך שסוקרטס שאל את השאלה הזאת. והוא הגיע למסקנה שלא צריך להיות צדיק וטוב לו. כי לפי סוקרטס, בגורגיאס, כן? עצם זה שהאדם צדיק, זהו השכר היותר גדול. ולכן לתת לו שכר על זה שהוא צדיק, זה לעשות צחוק מהעבודה, זה להקטין אותו.
בגלל זה הוא היה צדיק סוקרטס.
סוקרטס היה צדיק. באמת? נכון? כי הוא אמר שעדיף להיות צדיק ולסבול מזה, מאשר להיות רשע ומבסוט. כן? זאת אומרת, עבור סוקרטס, עצם זה שאני צדיק, זהו השכר הגדול. ואז נשאלת השאלה, למה אני מקבל שכר? זו שאלה אגב שיש עליה דיון בפרק חמישי של מסכת אבות, ויש גם אותה שאלה, אדם רשע לא מספיק לו שהוא רשע, גם רע לו? כלומר יש פה ארבע שאלות. אז אחד ההסברים, נכתבו על זה הרבה, אני לא רוצה שנדון על כל הספרות שדנה בזה, אבל יש הסבר של רבי נחמן מברסלב מאוד יפה. רבי נחמן מברסלב אומר, צדיק וטוב לו זה צדיק שהלכה כמותו, ורשע וצדיק ורע לו זה צדיק שאין הלכה כמותו. זאת אומרת, מה זה צדיק? מה פתאום אדם הוא צדיק אבל הלכה לא כמוהו? מה זה אומר? שיש פער בינו לבין הדור שלו, הדור פוסק את ההלכה אחרת מדעתו. אז הוא, כלומר, הרי מה זה הלכה? הלכה זאת ההחלטה של הציבור או של הרבנים או של כלל ישראל שקובעים כך הדין. כלומר יש מחלוקת והציבור מחליט הדין הוא כך ולא כך. עכשיו הצדיק הזה הוא מזדהה דווקא עם הדעה שנדחתה, אז הוא צדיק אבל רע לו כי אין הלכה כמותו. לעומת זה יש צדיק שהלכה כמותו, אז הוא גם צדיק גם טוב לו, כי הדעה שלו היא הדעה שמקובלת. זאת אומרת הצדיק שטוב לו הוא צדיק שתואם את המהלך ההיסטורי שבתוכו הוא נתון. זאת אומרת, יש הרמוניה בינו לבין העולם. לעומת זה, צדיק שרע לו, זה צדיק שאיננו חי את העולם באמת. כלומר, הוא באופסייד טוטלי ביחס למה שקורה. הוא לא מבין מה קורה. מה? הוא? אולי, לא, לא דווקא סגפן. מה? צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. הטוב זה מה שטוב. יש הגדרה של הטוב ויש הגדרה של הרע. אני חושב שלא פתחנו את הדיון על זה. זאת אומרת, הטוב, אם את רוצה הגדרה כוללת של מה זה הטוב, הטוב זה מה שמוסיף חיים והרע זה מה שמקטין חיים. זה הגדרה של טוב ורע. בסדר? המצוות זה כלול בזה. גם המצוות זה טוב ורע. כלומר, יש, המצווה היא טוב והעבירה היא רע, אבל למה? כן? כלומר, מה המסגרת הכוללת יותר של הטוב והרע? מה שמוסיף חיים הוא בכלל הטוב, מה שמוסיף, מה שמקטין חיים הוא בכלל הרע. בסדר? אחר כך שנו שאלה, איך מגדירים? על פי, כלומר, איך אתה יודע שמעשה מסוים מוסיף חיים ומעשה אחר מקטין חיים? לפעמים זה יכול להיראות הפוך. למשל, אני חותך סלט. כן? אני לוקח מלפפון מסכן שלא עשה לי כלום, ואני עכשיו חותך אותו לחתיכות. כן? מי שרואה אותי מבחוץ אומר, רגע, איזה אכזריות יש כאן, זה הקטנת החיים. כן? אז צריך לפעמים לעשות חשבונות יותר מעמיקים. זה לגבי המלפפון, זה נכון גם לגבי הצנון, אגב. עכשיו, לגבי הצדיק הזה, יש צדיק שאיננו מבין את האופי של התקופה שבה הוא חי, ולכן הוא צדיק, לפי הקריטריונים של דור אחר, לא של הדור שלו. צדיק זה מי שעושה את הטוב, ורשע זה מי שעושה את הרע. כן? זה, אגב, אני חושב שזה פעם רביעית בערך שאני נשאל על ידי השאלה הזאת. ואני בינתיים לא שיניתי דעה. כן. עכשיו, לא, זה עניין שאנחנו רוצים להבין פשוט, באופן סמנטי. למה זה סתום? כשאנחנו משתמשים לא. כשאנחנו שואלים, כשאנחנו משתמשים במילים, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של המילים שאנחנו אומרים. למה? מה סתום בזה? הוא עושה את הטוב.
לא, זה לא ברור. באמת לא.
לא, אני לא אמרתי את זה.
המצוות
זה חלק מן הטוב. אבל זה לא ההגדרה של הטוב. למשל, אני אומר, בוקר טוב, גברת מועלם. זה לא מצווה, זה שיחה נאה. נכון? נכון? השאלה מי צריך להגיד בוקר טוב? זה שעולה או זה שעורד? זה שאלה אחרת. אבל על כל פנים, מי שאומר בוקר טוב, מה שלום הפיצקלה, שמעתי שהייתה לו שפעת, זה מעשה טוב. נכון? אתם שואלים שאלה אחרת. מה ההגדרה של הטוב? מה ההגדרה של הרע? ואני באופן עקבי מתעקש לא לענות על זה בצורה ברורה, מסיבה פשוטה. זה מחוץ לנושא של הלימוד. זה יכול להיות שזה דאגה אישית של הרבה אנשים, אבל זה לא הנושא של המשנה. לכן אני בכוונה לא נכנס לזה. כן, בבקשה. נכון. יש תקופות בהיסטוריה שאתה רואה שכשיש שינוי היסטורי, יש מפנה היסטורי, יש צדיק שמבין שהוא חי בתקופה של מפנה, ואז הוא מתאים את קריטריוני הצדקות שלו למציאות החדשה, ויש מי שאיננו מבין שהעולם השתנה, ואז הוא עדיין צדיק של התקופה הקודמת. אתה רוצה דוגמה פשוטה? פשוטה וכואבת. השואה. נכון? יש מי שהבין, הגיע הזמן לצאת מן הגלות. ויש מי שלא הבין. נכון? זה דוגמה פשוטה. עכשיו, אם אתה רואה גם מה שקורה בספר יוב, זה בדיוק מה שקורה. יוב הוא צדיק, והוא חושש שמה הוא לא מצליח להעביר את צדקותו לבניו. כי הוא מבין שהעולם של בניו הוא עולם אחר. סימן שהוא לא ידע לקדם את פני השינוי ההיסטורי. בסדר? נכון. למה לא? רגע, אתה שואל עכשיו שאלה אחרת. הנחת היסוד שיש מאחורי המילים שלך, שיש זהות בין חילוני לרשע. זה מה שאתה אמרת. אני לא אמרתי את זה, וזה נושא בפני עצמו. כן, זה שייך לשאלה של השואלת היקרה, מהי ההגדרה המדויקת של הטוב ושל הרע? וזה נושא שאני כעת לא רוצה לפתוח אותו, כי אני עוד לא גמרתי את הנושא הקודם, אם תרצו אחר כך נמשיך לדבר על זה, אבל כעת אני בשאלה של הסבל האנושי, ואתם בכוונה מנסים למשוך אותי אל, אל, אל תחום אחר, ואני לא רוצה. מה? נכון, יש צדיקים שרע להם. עכשיו, לפי זה שואל רבי נחמן מברסלב, אם הצדיק וטוב לו, זה הצדיק שהלך את מותו, והרשע ורע לו, זה הרשע שאין הלך, סליחה, והצדיק ורע לו, זה הצדיק שאין הלך את מותו, אז מה זה רשע וטוב לו? מה? לא, הוא נתן הגדרות. עכשיו, ההגדרה של צדיק וטוב לו מובנת, הגדרה של צדיק ורע לו גם מובנת. עכשיו אני עובר להגדרה השלישית, מה זה צדיק ורע לו? מה זה רשע וטוב לו? סליחה, רשע וטוב לו, כן, מה זה? אז אני אגיד לכם מה שרבי נחמן אומר, זה קרוב למה שאתם אומרים. הוא אומר, זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. איזה צדיק הוא מכיר? הוא מכיר את הצדיק שהלכה כמותו. זה הרי כל אדם, גם רשע, מכיר צדיקים. אז עכשיו אלה, מה דגם הצדיק שאותו הוא מכיר? כשאתה שואל את הרשע, אדוני הרשע, תגיד, מי הצדיק שאתה מכיר? הוא אומר, אני מתיק דווקא הצדיק ההוא שהלכה כמותו. מכיר אותו, מקורב אליו. מה?
מה זה מקורב?
אז יש הרבה הגדרות של המקורב, אבל דבר נפלא כאן, שלפחות הרשע הזה יש סיכוי. כי הוא, הצדיק שהוא מכיר זה צדיק שיכול להבין אותו. לעומת זה, הרשע ורע לו, לפי זה זה הרשע, שהסוג של צדיק שהוא מכיר זה הצדיק שאין הלכה כמותו. אז לא רק שהוא רשע, גם רע לו, אין לו סיכוי, כי הצדיק ההוא לא מתאים. ברור? זה עמוק מאוד. יש עוד מדרגה חמישית, זה הבינוני, אבל זה עוד סיפור. כן, בבקשה. כן, אני חושב שרב נחמן הוא הדגם הקלאסי של צדיק רע לו. מדוע? כי הוא אומר דברים שלא התאימו לדור שלו בכלל. כן, הוא דיבר בשביל 200 שנה לפניו. לכן, למשל, היום רבי נחמן הופך להיות יותר נלמד, בגלל שהוא בעצם קלה לסוג של נפשות שקמו רק 200 שנה אחריו. נכון? אז זה סבל נורא. כן, 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 לפעמים זה ראייה עתידית. אז גם זה, גם זה, זה סבל. כן? יש ביטוי כזה ש... התלמוד אומר, הוא צורבה מדרבנן דרתח או ראיתה ודרתח בה. נכון? אז מה? מסכת תענית, כן. הוא צורבה מדרבנן דרתח או ראיתה ודרתח בה. מסביר רבי נחמן ברסלב למה? התכוונת שאני אתרגם? לא, זה לא ארמית. זה ארמית. מה? רגע, בארמית זה תלמיד חכם שכועס, זה בגלל שהתורה רותחת בקרבו. רית חדורית. אז מסביר רבי נחמן מברסלב, מה זה אומר? מה זה התורה רותחת? מה זה שהתורה תהיה רותחת? אלא בגלל שמדובר באדם שיש לו השגה גבוהה. לא. לא. יש לו השגה גבוהה של אמיתות שהוא עוד לא מצליח להפנים אותן. כלומר, הוא יודע שזה נכון, אבל זה עוד לא אצלו. אז זה רותח בתוכו.
מי הוא רותח
אותה? זה איך שאתה רוצה, כן? יש מדרגות של הפנמה. הוא לא קולט, כן. כלומר, הוא קולט במדרגה מסוימת. אז זה רותח בתוכו. כן. טוב. אז בואו נמשיך. רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. אתם רואים איך שרבי ינאי יש לו גאונות, כן, במשפט אחד לכלול פה דיון רציני מאוד על משמעות הסבל האנושי, והוא משאיר אותך בעצם לא בדיוק בסימן שאלה, הוא כבר נותן לך כיוון מה אתה צריך לעשות עם זה, כן? רבי מתיה בן חרש אומר, ואני שואל את עצמי מה רבי מתיה בן חרש פה תקוע. רבי מתיה בן חרש אומר, הווה מקדים, אגב, איפה הוא חי רבי מתיה בן חרש? אתם יודעים איפה הוא חי? ברומא. כן? זה טענה נדיר, כן? טענה שלא בארץ ישראל, טענה שחי ברומא. לא יודע מה הוא עשה שם, הוא היה ברומא. כן? הוא תקוע שם. כן? רבי מתיה בן חרש. אני לא יודע, אבל אני יודע שהוא היה ברומא. שהדבר מעניין, כל הסבל של תקופת התנאים, מי גרם אותו? רומא. כלומר, הוא סמוך לרבי ינאי. רבי ינאי מדבר על הסבל האנושי, ורבי מתיה בן חרש אומר, אני מכיר את זה, אני שם. אני חושב שזה הוא, כן. כן, 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 זה רבי מתיה בן חרש, אני חושב, כן. זה לא מובא פה, הסיפור הזה. טוב, אז רבי מתיה בן חרש אומר, הווה מקדים בשלום כל אדם. על איזה אדם הוא מדבר? איזה אדם רבי מתיה בן חרש היה פוגש? את הרומאים. את הרומאים. כלומר, אותם אנשים שגורמים לו את הסבל, הוא אומר, הווה מקדים בשלום כל אדם. מה, השתגע? זה ממש לא מובן. ומה זה מקדים בשלום? כלומר, לכאורה, יכולת להגיד, אחרי שהוא דיבר איתך, תגיד לו שלום. אבל אם אתה מקדים שלום, זה אומר שאתה לא עושה הבחנה. אתה לא יודע מה יש בו, אלא בין שהוא כזה, בין שהוא כזה, הווה מקדים לו שלום. מכוח מה? מה? אז מה, אם הוא צדיק ופרייר?
מכוח המשנה מקודם.
שמה יש בה? אה, שאתה לא יכול לדעת.
יש התרפסות לגויים.
יש התרפסות לגויים? השאלה היא למה זה, זה בסדר? להתרפס לגויים?
לא, לא בסדר.
אז מי, אבל הוא אומר,
הוא אומר מי שרוצה לחיות,
או זה משהו עמוק מאוד, להגיד שלום זה להכניס את מה? כן, אני אגיד לך למה. ודאי שזאת התרפסות, לכאורה, כן? לכאורה, להגיד שלום לכל אדם זה התרפסות. יש אנשים שאתה צריך להילחם בהם, מה אתה אומר לו שלום? המילה שלום איננה מילת נימוס. המילה שלום היא מילה מאוד מאוד רצינית. לפי חז"ל זה שמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני מכיר בך כמי שמייצג את אלוהים במילה שלום. זה מה שזה אומר. כן. ואז, כי רק...
יש גם רשעים, אז אולי גם האויב.
השאלה איך אני יכול להכיר שם. אבל הוא אומר לכל אדם. הרי יש פסוק, אין שלום, יש פסוק, אין שלום לרשעים, נכון? אז קודם כל, רבי מתיה בן חרש אמר, תגיד שלום לפני שאתה יודע אם הוא צדיק או רשע, לפי זה. ומקדים. כן, אתה לא שפטת. אם אתה תגיע למסקנה שהוא רשע, באמת לא תגיד לו שלום. אבל אתה עוד לא יודע מי. אז אתה מקדים לו שלום. למה? אולי תברר. תברר אם הוא צדיק או רשע. אם הוא צדיק, תגיד לו שלום. אם הוא רשע, אל תגיד לו שלום.
איך מבררים את זה בשנייה?
אז לא ביררת, תשתוק. כן, כלומר, תחכה, אז אל תברר בשנייה. תגיד, רבותיי, אני עוד לא יכול להגיד לכם מה.
שלום,
מה?
אני יודע שלום.
אני חושב שזה לא מברר כלום. אני אגיד לך פשוט משהו אחר לגמרי. אני... כן, אז אני שואל למה? אני שואל למה? אז אני רוצה לענות. גם אני יכול להגיד משהו? לא, לא רק אתם. גם אני יכול. יש לי גם זכות לדעה. כן. אתה אומר שלום מצד צלם אלוהים שבו האדם נברא. כלומר, כל אדם, הרי חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, אז כל אדם נברא בצלם אלוהים, ומצד זה, מצד היותו נברא בצלם אלוהים, צריך להקדים לו שלום, מצד זה. ולכן זה חייב להיות בהקדמה, אתה צריך להקדים את זה, כי אחר כך אתה נכנס לעולם שבו כבר לא הצלם הוא המשחק, אלא אם הוא צדיק או רשע. הצלם קודם לעובדה שהוא צדיק או רשע. לכן...
הצורה של אלוהים היא כמו בן אדם?
רגע, אתה שואל, זה שאלה אחרת. מה זאת אומרת שאדם נברא בצלם אלוהים? נכון? ואז אתה שואל את השאלה האנתרופומורפיסטית. בסדר, אבל זה לא הנושא כעת. זה יכולת לשאול כשלמדנו את המשנה של רבי עקיבא שאמר חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. אבל עכשיו אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים בזה שזה שאדם נברא בצלם אלוהים, בין שאתה מבין מה זה, בין שאתה לא מבין מה זה, זאת ההצדקה לאמירת שלום. ברור? אתה אומר לו שלום כי אתה מכיר בצלם אלוהים שבו. אחר כך, אחרי שאמרת לו שלום, אתה אומר, אתה, אדוני צדיק או רשע? ואז אתה כבר מברר. אבל אם ידעת מראש, אתה לא יכולת להקדים. לכן אתה צריך להקדים שלום. עכשיו, מה החשיבות של הדבר הזה? למה זה חשוב להכיר בצלם אלוהים שבאדם, אם אחר כך אתה שופט אותו לפי מעשיו ולא לפי אותו בצלם אלוהים? כי זה ישנה אותו. מה זה? זה גם אפשר להגיד. שבלי צלם אלוהים אפשר לשפוט.
זה בעצם מברך את אלוהים, לא?
אבל אבל אני אבל כן, אבל מה זה נכון, אבל אחר כך השאלה אם יש לזה המשך. יפה, אז זאת אומרת זה מתקן אותו. יפה, אני מתקן אותו. זאת אומרת השלום הוא לא שלום סתמי, אלא מטרתו להעלות את האדם. יפה, יפה מאוד, אני מאוד מקבל את זה, כי זה ממשיך, זה מתאים להמשך דברי רבי מתיה בן קרש. מה הוא אומר? והווה זנב לאריות ולא, ואל תהי ראש לשועלים.
הוא עבד בגן חיות.
השאלה היא, מה ההבדל בין הזנב של האריות לזנב של השועלים? אני שואל על הזנב. ראיתם פעם אריה? מה עושה? הזנב של האריה יותר ארוך או של השועל? טוב, כי האריה יותר גדול, זה לא אומר. פרופורציונלי בכל זאת יותר גדול?
כן,
כן. אז אני אגיד לכם מה שאחד המפרשים, רבי חיים וולוז'ין, אומר על זה. הוא אומר שהאריה הוא מרים את הזנב שלו, והשועל שם את הזנב בין הרגליים.
יש עוד הבדל.
זאת אומרת, אם אתה זנב לאריות, האריה יפרגן לך, ירים אותך. כן. מה שאין כן, אם אתה ראש לשועלים, אז הוא יתנהג איתך כמו עם הזנב שלו, שאת הזנב הוא שם בין הרגליים.
יש עוד הבדל. הזנב של השועל בוער טוב.
הזנב של השועל בוער טוב.
זה שמשון, בדק את זה.
אבל לא בדקת מה איך הזנב של האריה בוער. לא, לכן אני לא בטוח שאתה צודק. יכול להיות שגם זנב של אריה בוער מצוין. הראש לאריות, כי לא כל אחד מסוגל. כלומר, אם אתה אריה, אז אתה תהיה ראש של האריות, אבל אתה לא אריה, אתה מסוגל רק להיות זנב לאריה. עדיף להיות זנב לאריה מאשר ראש לשועל. כן, זה הכוונה. כן, זאת אומרת, ההתחברות, אפילו נגיד בהקטנה, כן, רק זנב של מישהו שמידותיו נעלות, שאישיותו גדולה, זה יותר חביב מאשר לעמוד בראש של מי שמדרגתו שפלה. כן? אז זה בעצם מתאים לא יודע מי דיבר לפני כן, כן? זה מה שאתה אמר, כן, שזה מרים אותו. אז אבי מקדים בשלום כל אדם, מה שמתבקש מזה זה לחפש את ההתרוממות ולא את ההשפלה. לכן הווה זנב לאריות ולא ראש לשועלים. אריה ושועל, אני חושב שזה אדם נעלה ואדם נקלה. כן? השועל הרי הוא גונב. האריה הוא מלך החיות. יעיין נא כבודו בערך מטרו גולדווין מאייר. כן? מטרו גולדווין מאייר. כן? כן, השמה יש לו. שעה זה מרשים. כן? וכדומה. טוב, עד כאן להיום. שלום וברכה. בשבוע הבא יש פה מסיבת חנוכה. אבל לא יש שיעור שלי, לפחות כי אני לא אוכל להיות, כי יש טיול של מכון מאיר. אבל מסיבה תהיה פה ויהיה נורא כיף, כדאי לבוא. שלום.